גם מצוות וגם חשובות. אם כן, סעיף וב ב', אין לך רב פיקלי? סעיף וב ב' כאן סומן במהדורה של מכון ירושלים, עמוד רש למד ה' בעמודי הטור. סעיף וב ב', בעצם הדיון שיש לפנינו הוא בסופו של דבר אני רוצה להגיע לשאלה האם קטן יכול להגיד קדיש לבד או עם מישהו אחר, האם קטן יכול להגיד ברכו. זהו הדיון. אם כן, וכתב הכל בו שאינו רשאי להיות שליח ציבור קבוע עד שתתמלא זקנו התחתון, משמע מדבריו שנתמלא זקנו דקטן היינו זקן התחתון, ולא משמע כן דבר פוסקים שסתמו דבריהם וסתם זקן היינו העליון. ואם כן, אנחנו דיברנו שבוע שעבר זקן העליון, והתוספות כתבו, זה עוד לא העניין שלי, אני כבר מגיע, והתוספות כתבו בסוף פרק כמה דחולין, דעת יתנו רבנה להתמלא זקנו ראוי להיות שליח ציבור, היינו לעשות שליח ציבור קבוע, להתפלל בתעניות ומעמדות דווקא, ולכאורה משמע מדבריהם שבשאר ימות השנה, אף על פי שלא מתמלא זקנו ראוי להיות שליח ציבור. אז זאת השיטה שעליה סומכים היום, שכל הדין של שליח ציבור זה דווקא בתעניות ובמעמדות, אבל בסוף פרק גולב וגזול כתבו דעי דחולין גון לעשות שליח ציבור קבוע לפני התיבה ביום הכיפורים ובתעניות ובמעמדות, וזה לא כתיב הראש והרש בבר הזל. טוב, ומדברי רבנו, אם כן, זה הנושא שלנו. ומדברי רבנו ודברי המפרשים שכתבתי, משמע בעדיה שקטן אינו רשאי לרד לפני התיבה אפילו באקראי באלמה. כלומר, כל הדיון בסוגיה בחולין הוא לגבי נתמלא זקנו, אבל כלומר שזה בקבע או שתי שערות, אבל אחד שלא הביא שתי שערות שהוא קטן אפילו באקראי לא רשאי לרד לפני התיבה. ויש לתמוע על מה שנהגו שקטן יורד לפני התיבה במוצאי שבתות להתפלל תפילת ערבית. אם כן, אומר פה הטור, הבית יוסף, סליחה, שיש מנהג אצלם שבמוצאי שבת קטן היה מתפלל תפילת ערבית. יש דיון מה? היה חזן מוצאי שבת, ויש דיון, הייתה לי סייעתא דשמיא היום לתקן שטות שאמרתי אתמול. יש דיון פה, דנו האחרונים לגבי למה כתוב פה קטן במוצאי שבת ולא בכל ערבית של כל השבוע. בבית יוסף רואים שזה באמת זה ערבית של כל השבוע, משום מה המנהג היה שהוא היה מתפלל במוצאי שבת. אבל הדגול מרבבה פה על גילון השולחן ערוך, אין לפניכם, הדגול מרבבה כותב שהוא לא היה מתפלל בערב שבת, כי בערב שבת צריך להוציא ידי חובה את מי שלא התפלל בברכת מעין שבע. מדהים. זה סייעתא דשמיא. למה, הוא מקרא לומר, מה שכתוב שקטן מתפלל מוצאי שבת, הכוונה מי מוצאי שבת. בשבת לא נתנו לו, כי בשבת הוא מוציא ידי חובה את מי שלא יודע להתפלל. זה כמו מהדורה כמה שניסים דן. כמו מהדורה כמה, כמו שהיינו מופתעים בהתחלה. אני מתבייש לומר שאני ממש מתבייש שזה לא שלא ידעתי דגול מרבבה, זה פשוט כתוב בסעיף האחרון בסימן רש סמכת שאנחנו לומדים עכשיו, שמי שלא יודע להתפלל יוצא ידי חובה ברכת מעין שבע. פשוט בושה, אין מה לומר, זה בושה. אגב, אני אומר לכם את חטאי, אני מזכיר שאנשים שלומדים מה שנקרא ללמוד לרבנות, הוא יודע טוב את הדברים הקשים, הוא יודע טוב יחוד בישול, יכול להיות מוקצה, אבל את הדברים הקלים במקרה הטוב הוא לא יודע טוב, אבל במקרה הפחות טוב שהוא הנפוץ הוא פשוט לא יודע, כי זה דברים קלים נשנים אותם בהזדמנות, והנה ההזדמנות לא באה. תראו מה זה, הייתה סייעתא דשמיא כזאת שהדגום הבא הסביר פה, מדוע במוצאי שבת, לא להפוק יום ראשון, שני, שלישי, אלא להפוק ליל שבת, שבו ודאי שקטן לא יכול להתפלל ערבית, כיוון שהוא מוציא ידי חובה את זה שלא יודע להתפלל, בברכת מעין שבע. ושם יש דיון באמת, הרי לא בשביל זה תוקנה מעין שבע, היא תוקנה... אז יש דיון על זה. יש דיון, זה בית דקדוק של הגאון שהופיע בבית יוסף, עוד נראה את זה. טוב. אז זה לגבי... אבל הקושי של הבית יוסף הוא עצם זה שקטן עובר לפני התיבה להתפלל ערבית, זה היה המנהג שלהם. כנראה מנהג ספרד. ואפשר לומר, דלא הקפידו חכמים, אלא בתפילת שחרית שיש בברכת יוצר, ובתפילה קדושה. וגם שצריך שליח ציבור לחזור התפילה להוציא יד הרבים מדי חובתן. וקטן, כיוון דלאב בחיוב אינו מוציא העם כדי תנן כל שנה מחיר בדבר, אינו מוציא את הרבים מדי חובתן. זאת אומרת, תירוץ ראשון הוא אומר, בערבית הוא לא מוציא את החובה, אף אחד. גם בזה הוא לא מוציא ידי חובה אף אחד. וגם קדושה של יוצר נראה לי שאין בזה בעיה. גם
קדושה של יוצר שצריך להוציא, זה מעניין.
לא, תפילה קדושה.
שיש ברכת יוצר בתפילה קדושה, זה הולך לשיטה הרב פיקלי, זה הולך לשיטה שקדוש קדוש צריך הסרה. ביוצר, יש מחלוקת בדבר הזה. דווקא מעניין שהשכן הוא חצמה לא פוסק כך, אבל הרימה כתוב לחוש לזה. לפי השיטה שבקדוש של יוצר צריך הסרה, ולכן מי שמתפעל יחיד אומר את זה בטעמי המקרא, הקטן צריך להוציא ידי חובה. אז הוא מזכיר פה את, את האפשרות הזאת. הנקודה שלו היא שהוא אומר שבתפילת ערבית, בתפילת...
לא
מוצאים ידי חובה. כמובן כוונתו היא, כי בזמן הזה כולם בקיאים בקריאת שמע, אחרת הוא מוציא אותם ידי חובה בקריאת שמע. אז מסתום האנשים בקיאים לצאת ידי חובת עצמם בקריאת שמע. אבל יש שתי בעיות. מה עם קדיש וברכו? זה מה? לא, לא בטוח שזה כמו פורס על שמע. לא בטוח, זו שאלה טובה. מה זה חשוב? מה אם קדיש וברכו? לא, ברכו של אחרי וברכו. אז כנראה שהוא סובר שגם, ופה יש מקום לפלפל, הוא סובר שגם ברכו לא מוציא ידי חובה. ברכו את השם ברכו, ברכו שם ברכו לבית. אז כנראה...
לא, לא דברו שאין
עשרה.
לא דברו שאין עשרה. יש עשרה.
לא, לא, אני מבין שיש עשרה. בטח שיש עשרה. אבל אני אומר, איך הוא יכול להיות שליח? כלומר, הוא חייב להיות כשליח אחד מתוך העשרה. הוא לא יכול להיות.
זה הפלפול.
משהו שהוא לא...
הרב פיקלי, זה הפלפול שיש פה.
לא, השאלה הגדולה, מה החשיבות בקדיש? בקדיש, המטרה היה, השאלה אם החשיבות הוא השליח ציבור, או החידוש הציבור אומר, יש מרבה. אם יש עשרה שאומרים, יש מרבה. מה זה חשוב מי אומר?
רבותיי, רבותיי, בואו, יוסי, אנחנו עוסקים בשאלה שהיא נראית ממש לא למעשה, כי היום אף אחד לא היה לקטן להיות שליח ציבור, ובכל זאת יש לגזור מזה דברים מאוד חשובים, והרב פיקלי, אברהם פה, בדיוק מיקדתם את החקירה, זה דעתי זה נפלא. האם דברים שקטן לא מצטרף אליהם, ממילא הוא לא יכול להיות שליח ציבור בהם? הכוונה, גם אם אנחנו אומרים שקטן הוא חזן בתפילת ערבית של מוצאי שבת, מדובר שיש עשרה חוץ ממנו, כי תשע וקטן לא מצטרפים. אז הוא לא מוציא אף אחד ידי חובה, אבל זה דברים שבקדושה. אז מה, איפה בדיוק הבעיה? הבית יוסף אומר שהדגש הוא על הוציא ידי חובה. פה יש שאלה חשובה, האם זה לימוד זכות של הבית יוסף או שזה דעתו? ברור? כלומר, הבית יוסף מסביר את המנהג של קהילות ספרדים שקטן הוא שליח ציבור במוצאי שבת, כי הוא לא מוציא ידי חובה בערבית. זו דעתו או שזה לימוד זכות? בואו נמשיך.
אפשר לומר,
משמע שהוא לא סובר כך. ואם הוא לא סובר כך, השאלה היא, האם הוא לא סובר כך בגלל ברכו או גם בגלל קדיש? מה הפריע לו? כבר נגיע לזה. ושמעתי שהרב יוסף אבו דרהם קרא תגר מנהג זה שנהגו הקטנים לרד לפני התיבה במוצאי שבתות, והסכים על ידו הרב הגדול מורנו הרב יצחק דליאון, לא דיליון, דליאון, נכון? ליאון. למה דליאון ולא דיליון? אתה יודע למה? לא, אבל למה הוא כותב די? אז זה, בשביל זה יש מחלוקת בהלכות גיטין. יש מחלוקת בהלכות גיטין. מנהג הספרדים שכאשר הקרמה שכותבים בכתב בלתי מנוקד, כשרוצים לנקד צרה או סגול, שמים יוד.
גם סגול?
גם סגול. לא, אני אומר לך עוד פעם, זה לא הכללים הרגילים. הקרמה שכותבים את הגט בכתב בלתי מנוקד,
אם תמיד שמים יוד, אז איך יבדילו בין...
לא צריכים להבדיל בין צרי סגול.
חיריק לבין צרי או סגול.
איך ידעו ש...
מה מרוויחים ביוד הזו?
איך ידעו שזה חיריק?
מה הם רוצים להרוויח ביוד הזו?
היוד היא יכולה להיות סימן של חיריק, שלא תעשה כשאות אומר קמץ.
זה כן, אבל...
אז היוד היא אצל הספרדים מסימן של חיריק, וגם סימן של צרי.
וגם סגול הרבה.
וגם סגול. ולכן רבותיי, וככה כותבים עד היום, עד היום, שאם אחד קוראים לו אלכסנדר, אז בגט, אם הוא אלכסנדר ספרדי, יכתבו בין הדלת לרש יוד אלכסנדר, אבל לא יגיד אלכסנדר, לא בגלל שזה לא, לא אשכנזים יכתבו, אשכנזים יכתבו דלת עין רש, וספרדים יכתבו דלת יוד רש. וזליג, אם הוא ספרדי, יכתבו זין יוד למד יוד גימל, ואשכנזי יכתבו זין עין וכו'. אלכס, או, אז אני אספר לכם משהו שאני ראיתי במו עיניי. במו עיניי ראיתי שהגיע אחד להתגרש, לגרש את אשתו, וקראו לו אלכס. ואז הסופרים ספונטנית כתבו בגט אלעקס. ספונטנית כתבו בגט אלעקס, כי קוראים לו אלכס וקראו לו אלכס שרוני, סתם אני אומר. אז כתבו אלעקס. ואחר כך אחד הדיינים החליט לשאול אותו באיזה עדה הוא, ואז הוא אמר שהוא תימני. אז מהר תקנו וכתבו אלעקס. זה לא אלכס, זה אלכס. וגם רבי אליעזר דאבילה, זה לא רבי אליעזר די אבילה. עזר דה אבילה. וכאן רבי יצחק דליאון, זה קשי הגדולה על השדרן מרדיו כל חי, שקורא עצמו דיליון, הוא הפך את אשכנזי ושכח את המוצא שלו, וזה דליאון. ועכשיו פה יוסף שמכיר, אז הוא אומר שדליאון הכוונה מהאריה, נכון? ליאון זה מבטא משובש של צרפתים. לא, אני לא חושב, אני לא חושב, ליאון זה אריה, דליאון זה כמו קור דה ליאון, מה?
זה אזור שנקרא אריה.
לא, אזור. יש משהו בספרד ליאון?
זה לא העיר, זה אזור.
ליאון, זה לא העיר ליאון בצרפת. זהו. אז עכשיו נוכל לחזור ללימוד ולא לעסוק בגנאולוגיה משפחתית של ספרדים. נזכרתי בזה בגלל רבי יצחק דה ליאון ז"ל, לבטל המנהג. ומצאתי להרשב"א שכתב בתשובה בשם הראב"ד דתמא דתנן דקטן אינו פורס על שמה ואינו עובר לפני התיבה. זה מה שהרב אהרן בצלאל הזכיר, דכיוון דבחור תפילות דרבנן הינו, וקטן שהגיע לחינוך דרבנן, הווה אמינא עתיד דרבנן מפיק דרבנן, כמה שמה משום כבוד הציבור לא אבדינן גנאי לציבור שהקטן מוציאן. לפי טעם זה יש מקום למנהג לומר שהציבור מוחלים על כבודם, ואפילו למה הייתי פרש רשת אבן מידי שום מכל שלום חדון נוציא את הרבים דרך עובדה, מכאן אומר תפילת ערבית שאני די רשות. אם כן רבותיי, אם תשימו לב, הבית יוסף הביא שלושה טעמים מדוע קטן ליישב את המנהג. מה? ליישב את המנהג, אני מתקן, ליישב את המנהג שקטן יתפלל תפילת ערבית. שלושה טעמים. טעם ראשון, לא מוציא ידי חובה. טעם שני, אפילו אם תגיד שמוציא ידי חובה, אבל ערבית דה רבנן וקטן דה רבנן, זה באופן מובהק טעם שבית יוסף חולק עליו. מדוע? כי הבית יוסף סובר, יש בזה מחלוקת גדולה, אבל הבית יוסף יש לנו לראות את זה מכמה מקומות, שהוא סובר שלא עתה תרי דה רבנן ומפיק חד דה רבנן, קטן זה דרבנן דרבנן, כלומר כל החיוב שקטן הוא דרבנן וחיוב תפילה דרבנן. אבל הוא הביא טעם שלישי שתפילת ערבית רשות, ולכן תפילת ערבית שרשות זה בעצם עתר רשות ומוציא רשות ידי חובה. אלו שלוש טעמים שיש בבית יוסף כאן. רק אולי נחזור אחרי זה לרמה, אבל בואו נעבור לשולחן ערוך. מי שאחר, אחר. מה? מוכלים. לא. לא, זה מה הוא מסביר, שהציבור, להוציא ידי חובה, זה הכוונה, הציבור לא רוצים לצאת ידי חובה, אבל אם הם יכולים לצאת ידי חובה, זה הולך רק לפי שטרד רבנן מוציא ידי חובה אחד רבנן. לא טועים מכלל של הציבור בלי היסוד הזה. כן, כן, בסדר, בסדר. כל זה לימוד זכות. לא, אבל...
לא, זה לא לימוד זכות, זה בעייתי.
מה?
אם הציבור לא יכול לימוד חולה
קודם, אז קטן, ולא יכול. נכון. הבית יוסף אבל בא ללמד זכות. ללמד זכות, אפילו אחרי המחילה, זה לא יעזור בלי היסוד הזה, שגם הוא ודאי לא היסוד של בית יוסף. כן. אם כן, אומר, בואו תראו את השולחן ערוך, זה בסעיף י', פה הייתה איזה בעיה בסימונים של הטור השלם, אבל זה, אני ברשותכם עושה דבר חריג, מדלג על שני הסעיפים ח' וט', הם, לא, הם מאוד מאוד לא מעשיים. אומר השולחן ערוך, יש ללמוד זכות על מקומות שנוהגים שהקטנים יורדים לפני התיבה להתפלל תפילת ערבית במוצאי שבתות. מה הלשון הזאת הרפיקלי? מה זה יש ללמוד זכות? תראו את המשנה ברורה ספר תן למד, תפילת ערבית לפי שאין מוצאים את הרבים מדי חובתן, שהרי אינן מחזירים את התפילה רק שאומרים ברכו וקדיש, ועוד תאים אחרים היום בית יוסף, וכל זה נדחק רק לקיים מנהג, אבל הוא בעצמו סובר די נכון לכתחילה לעשות כן. מוצא שבתות, רק שנייה, עוד דין ערבית דחול, אתם אומרים, זה לא דגלו מרבה, עוד דין ערבית דחול, עוד המנהג שנהגו את המקומות היה במוצאי שבתות, מקודם דיברנו דגלו מרבה. רבותיי, אחרי הבית יוסף הזה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה בדיוק הפריע לבית יוסף? האם הפריע לו הברכו או הקדיש? ובעצם השאלה היא, מה קורה אם יש יתום קטן בבית הכנסת לבד, האם הוא יכול לומר קדיש? והאמת היא, לא רק אם הוא לבד. לא רק אם הוא לבד. כידוע, הקדיש מראש פעם היה אומר אותו רק אחד. זה ברור. במקור היה אומר רק אחד. זה מנהג מאוחר. שכמה אומרים קדיש ביחד. ראיתי אגב דבר מעניין. שבבניין ציון. בא לרוך לנר. שהוא... מרבני גרמניה ייסד בקהילתו את המנהג הזה, והוא כותב שזה מנהג טוב ומשבח את המנהג. פלא, זה הפתיע אותי שכמה אומרים קדיש ביחד. מה? באופן כללי אומרים שיוצאי נשאר המנהג הזה שרק אחד אומר קדיש נשאר אצל קהילות אשכנז המערביות ואצל היהודים הספרדים במרוקו. נכון? הייתה הידרדרות בזמן האחרון, אבל זה מלמד שרק אחד אומר קדיש, זה המנהג המקורי. ואצל התימנים בטח, סליחה, ברור, אצל התימנים, התימנים לא משתנים, עליהם לא מדברים. זאת אומרת, אין למי שהייתה והמינה שישתנה. אז שם נשאר המנהג הזה שרק אחד אומר קדיש. עכשיו, ברגע שצרפו שניים, למה, מתוך מה צרפו שניים? לא, 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 צרפו שניים או יותר. מה הייתה החשיבה? החשיבה היא שבעצם לא מוצאים ידי חובה. אין בזה עניין של טרקה לא משתם. העיקר שהקדיש הזה נאמר בציבור, שמו קדיש והציבור עונים. עצם, פה מתעוררת לשאלה לגבי קטן. האם קטן יכול לומר קדיש או לא? זה תלוי...
כמו שישה אחרי, אני מתקדיש.
אינון צודק, אינון צודק, אבל אני חושב שצריך לעורר את השאלה בכיוון השני.
נכון. שבעקבות
נכון.
השם אומר את הקדיש, הציבור עונה.
נכון. לא, אינון צדק, אבל אתה לא יכול להביא ראייה, כי הנושא של קדיש לאישה הוא ממש מאוחר. הראשון שדן באישה שאומרת קדיש, זה בעל שוט כנסת יחזקאל, שהוא היה לפני כ-300 שנה, והוא אמר מסברה שאישה יכולה לומר קדיש. בעצם... נכון, אבל אני שואל... זה המקור, אינון. זה המקור. לא, המקור לא שם לפה, המקור מפה לשם, כי השאלה היא בעצם... כשהבית יוסף אומר, אני רק מלמד זכות, אבל אני לא מסכים שקטן יתפלל חזן בתפילת ערבית, מה הפריע לו? הברכו או גם הקדיש? ברור? האם שניהם או רק הברכו? כלומר, ברכו זה לכאורה להוציא ידי חובה, כי זה כמו קדושה, זאת אומרת, זה דברים שבקדושה, אבל קדיש אולי זה לא נוציא ידי חובה, אולי הקדיש זה מקדשים את שם השם בציבור, וגם קדן שיש לו דעת, אני, כמובן מדובר שהוא בן 6, הגיע לחינוך פחות מגיל 6, זו מבוכה גדולה מאוד. יש איזשהו מנהג שקהילות אשכנזים שהיו נותנים לומר קדיש גם לקטנים בני 3, וזה דבר משונה, כי כידוע המשנה ברורה כותב בסימן רשת דבר ממלי שלא עונים אמן אחר ברכותיו של קטן. האם אתם מכירים את הדבר הזה? מי כתב את זה קודם?
לא יודע אם קודם, אבל יש איזה כמה עמודים ארוכים
פשוט יביע עומר, כן, אבל בית יוסף? בילקות יוסף גם כן. אז בוא נשלים לך את רב שלמה זלמן, כי המשנה ברורה זה ברשת תתוו, כך אומר, לא לראות אמן על ברכותיו שקטן, והסברה היא שקטן שלא הגיע לחינוך מדובר. קטן שלא הגיע לחינוך, כיוון שהוא לא יודע למי הם מברכים, אז זה לא ברכה. זה מילים באלמה, אז אין לומר אמן. היסוד הוא שיש מושג כזה שנקרא אמן לבטלה. זה היסוד, שאמן זה חלק מהברכה, ולא אומרים אמן לבטלה. אגב,
ברור, אם אתם
רגע,
רגע,
רגע, הרב פיקל, שנייה, אומר הרב פיקל, רגע, והרב עובדיה יוסף ובעקבותיו הלכות יוסף עשה מזה עניין גדול לא לענות אמן על ברכות של קטנים. אומר הרב פיקל ככה, הוא חריף הרב פיקל, אומר הרב פיקל ככה, זה נכון שאם אתה שמעת אבא שאומר לבן שלו ברוך אתה אשר על נטיית ידיים, אתה אל תענה אמן. נכון, אתה יושב בית כנסת פה, ופה איזה קטן ברך להתעטף בציצית, ילד בן 4, אל תענה אמן. זה אתה מודה. כן. אבל הרב פיקלי אומר, שכמו שהאבא מותר לו לחנך את בנו, למרות שאין בזה דין חינוך, כלומר, מותר לו להגיד ברוך אתה השם אלוקנו, למרות שזה לא דין חינוך רגיל, אבל זה מותר כיוון שזה לא לבטלה, כי מוטבע בילד הקטן הזה, מה שהוא עושה בקטנותו עד גדלותו, כך מותר לו לענות אמן, כי אז הקטן מבין שונים אמן, וזה ותרגילנו בתורתך. אז זה בעצם כמו לומר תורה ציווה לנו משה, משה כליית יעקב. זה כתוב ברב שלמה זלמן אוירבך, הדבר הזה, זה כתוב ברב שלמה זלמן אוירבך. בערך פעמיים בשנה מתקשרת אליי גננת לשכונה ושואלת, זה נכון שאסור לענות אמן על הברכות של הילדים? ואני אומר לה שמותר, למרות שבילקוט יוסף כתוב שאסור. אני אומר לה שמותר, כיוון שיונה, זה שגנית עונה אמן, זה מחנך את הילדים לענות אמן. ומבחינה זאת זה מותר כמו שאפשר לברך. אומר הרב פיקלי, שזה נכון שאסור לענות אמן. כלומר, אם גננת תשמע, סתם ילד, אז צריכים לחנות את הילד פול פלט, אם תשמע ילד שמברך, בורא פרי העץ על המים, הילדים אוהבים לברך, אז תשמע, אוי, תשמע את הילד,
להגיד אמן בשקט,
לא לענות אמן, זה לא ברכה. ברכה של ילד זה לא ברכה. לא להגיד אמן בשקט, יפה, גם זה אומר, נכון. אם היא אומרת אמן בשקט, אז אסור לומר אמן. זה לא שלי, זה רב שלמה זלמן אוירבך. הדבר הזה, נכון, לא אמרת את זה בשיעור? זהו, טוב, זה חוליה חסרה, וזה הברכה של, מה זה הברכה? זה שכל ישר של רב שלמה זלמן, והרב פיקלי. לא, אבל צריך להוריד.
אני לא אמרה את זה בשיעור, אבל לא ראיתי את זה. אחרי שפעם ראיתי אותה, אני חדיף שלה אומרת אמת. אמרתי לה, מה זה האמת הזה? אמרה, שמעתי שעשו להגיד אמת. אז שאלתי אותה, מה, לברך? אז ברכת איתו.
רבותיי, זה מחזיר אותנו לעניין, איך התגלגלתי לדבר הזה? כי קטן שאמר ברכו את השם המבורך, הוא לא אמר, זה לא ראה טובה, שם פה מדובר בהגיע לחינוך, אפילו שאמר ברכו את השם המבורך, הוא לא מוציא אותנו ידי חובה. הייתי בקישור של הדברים, הוא לא מוציא אותנו ידי חובה. על כל כך צריך לומר שזה מה שיש, הרי מה מוציאים אותנו ידי חובה? בברכו. אבל בקדיש אנחנו לא יודעים. המשנה ברורה בסימן קלב, יש לו, אתם מכירים את הקונטרס של המשנה ברורה לקדיש? במשנה ברורה שם רואים שבזמנו עוד היה קדיש לכל אחד, כי יודענו בשנה מי קודם לקדיש. והאמת היא שבגלל המשנה ברורה הזה, זה ברור הלכה, אבל כנראה שהבור הלכה הזה הוא אחת הסיבות לזה שכולם יכולים להגיד קדיש ביחד, כי אחרי שאתה קורא את הבור הלכה הזה ביחד אתה מבין שאם נכנסת לבית כנסת,
אבל זה הסיבה, האחרונים שכתבו
בגלל מריבה, ודאי לא, אבל כשאתה רואה את הבור הלכה, הבור הלכה זה אולי הדור האחרון שרק אחד אמר קדיש, אתה מבין עד איזה דקויות הגיעו. אז כבוד הרב מבין שאם יש שלושה אבנים בבית כנסת והוא נכנס, הוא לא יצא בשלום מהסיפור הזה, תהיה מלחמה, הקדיש הזה והקדיש הזה, סיפור שלהם. אבל בהקדמה הבור הלכה שם, יש לו קונטרס, הוא כותב ככה מאוד מעניין, הוא כותב: הקדיש נתקן ליתום לאומרו הן גדול הן קטן. זאת אומרת, היה לו פשוט שקטן יכול לומר קדיש, וכל מה שבית יוסף חלק זה בגלל הברכו. עכשיו המשנה ברורה,
קדיש יתום,
שם מדובר על קדיש יתום,
קדיש יתום, לא על מה שנקרא חצי קדיש.
מה ההבדל? מה ההבדל?
זה מעלה את המת במדרגות, פה זה לא קשור להעלות את המת במדרגות.
מה ההבדל?
ההבדל הוא שקדיש יתום כל כולו נתקן לפי הסיפור של רבי עקיבא.
כן, אבל אם הוא יכול לומר, אם הוא יכול לומר קדיש כזה, הוא גם יכול לומר קדיש כזה. במשנה ברורה סימן נ"ה סעיף קטן ד', יש לכם את זה לפניכם? זה מגיע עד שם? עיין פרי חדש, סעיף קטן ד', זה לא מגיע? עיין פרי חדש סימן סמכתת, שקרה ערער על המקומות שנוהגים שהקטן אומר קדיש וברכו והקהל עונים אחריו, זה שלא קדין הם עושים, ואפילו אם יש 10 אנשים גדולים חוץ ממנו. פה משמע כמו שאתם אומרים, משמע כמו שאומרים פה, שיש הבדל בין הקדיש ששייך לחזן לבין הקדיש ששייך ליתום. הקדיש שייך לחזן הוא להוציא את הציבור ידי חובה, והקדיש שייך ליתום לא. כך כנראה המשנה ברורה למד, שקדיש יתום נתקן בשביל יתום אפילו קטן, ואז הפירוש פה בשולחן ערוך הוא גם בגלל הקדיש. מה שחשוב אנחנו אומר, יש ללמד זכות, זה בגלל שהקטן הזה אומר את הקדיש. איזה קדיש? תתקבל קדיש שלפני עמידה אחרי השכיבנו, ובזה הוא מוציא את הציבור ידי חובה. ופה הייתה, יש מבוכה, שכידוע יש הבדל בין הנגלה לבין הנסתר. לפי הנגלה אנחנו צריכים לומר בכל יום 3 קדישים, נכון? בשחרית 3 קדישים, ובמנחה וערבית עוד 2, סך הכל 7 בשחרית, אבל 3 קדישים, נכון? איך זה השלושה קדישים? זה שלפני השתבח. מה? שני קדישים. אחד, כן, בסידור אזור אליהו יש לו פלפול שהוא רצה לומר מסברה שלפי הגרא אין את הקדיש הזה שם, אבל כבר מצאו במעשה רב שגם לפי הגרא יש את הקדיש הזה. יש לזה, רואים את זה בהלכה, שהרמ"א כותב לחלוץ תפילין אחרי שאומרים 3 קדישים, כלומר אחרי שנהגו לחלוץ תפילין, אחרי הקדיש תתקבל, כי אז אמרו 3 קדישים ו4 קדושות. מה הן 4 קדושות? זהו, ברכו, בדיוק, בדיוק. גם שם רואים שהברכו זה מוגדר כקדושה, וזה קשור לעניין שלנו. הרמ"א כותב, בוא נזכור,
זה הבחור של
סוד, לא, זה כבר הלכת, זה הלכת. לא, לא אתה, מותר ללכת. לפי הפשט, זה מה שאומר לך, לפי הפשט יש רק ברכו אחד. או הראשון או האחרון. הרי מה אומר לחלוץ תפילין אחרי שאמרת בהם ארבע קדושות ושלושה קדישים? ארבעת הקדושות זה ברכו, וזה חשוב מאוד הדבר הזה. אתם זוכרים שיש שם טעות סופר ברמה, יש גרסה ישנה שאמרו שלוש קדושות וארבעה קדישים, ואז מחפשים את הקדיש הרביעי, ותקנו שזה ארבע קדושות, כי הקדושה הראשונה זה ברכו. וזה קשור למה שאנחנו לומדים פה, שברכו זה דבר שבקדושה, שבו החזן מוציא ידי חובה, ולכן צריכים לומר את הברכו הזה בעשרה. לפי הרי מה זו בעיה? מי שלא שמע את הברכו, אז הוא צריך להוסיף קדיש ולהוסיף עוד ברכו. אז לפי הפשט, אני רואה שזה מעניין היום. לפי הפשט, רבותיי, לפי הפשט אנחנו אומרים שלושה קדישים בשחרית, שניים במנחה, שניים בערבית, אלו שבעה קדישים שמדובר עליהם. אבל לפי הנסתר, לפי הארי, יש יותר קדישים. כמה הרב פיקאי צריך? 12 צריך בכל יום. ואז יש בעיה, כי כתבו כמה מחכמי הסוד שלפי דעת הארי, אם צריך 12 קדישים, אז צריך להוציא בהם ידי חובה, ורק בקדישים שמעבר קטן יוכל לומר, ולכן מקפידים בקהילות הספרדים שקטן יאמר קדיש רק עם גדול. כלומר, רק עם, ראית את זה, הרב פיקאי? זה, כמה פעמים רואים את הדבר הזה, שכשיש קטן יתום, יש גדול שאומר איתו את הקדיש.
אבל אם אין גדול, אז קטן זה לא מפריע שיגיד. השאלה,
רגע, אינון, את הקדיש שלפני השתבח הוא לא יגיד, נכון? אז אם כן, השאלה היא הקדיש יתום, האם הקדיש הוא עבור היתום או עבור הציבור? הארי אומר שכל הציבור מחויבים. זאת הסיבה מדוע יש הבדל בין תקשת ספרדים לאשכנזים. בתקשת ספרדים, כשאין אבל כולם מרוצים, התפילה תהיה קצרה יותר. אצל אשכנזים, אצל הספרדים לא מרוצים, כי כשאין אבל ייקח זמן לחפש את זה שיגיד קדיש, נכון? זאת אומרת, את הקדיש בכל מקרה יגידו. יותר טוב שיש אבל, לפחות הוא אומר את זה ישר. אם הוא לא נמצא, אז כל אחד אומר לשני בכבוד. ומדוע הספרדים מקפידים על אמירת הקדיש? על פי הסוד, כיוון שצריך לומר, אני לא זוכר את המספר, אם זה 10 קדישים או 12 ביום, בוא נעשה את החשבון. 12. יש לנו 7. 7 זה הסטנדרט. יש לנו קדיש שלפני הודו, רגע יש לנו אחרי שיר של יום, אין כלוקנו, עלינו שבח. זה... לא, זה הכללנו, אמרנו יש שבעה. חוץ מהשבעה שהם בסטנדרט של הרמ"א, יש לנו את הקדיש על ישראל שלפני הודו, את הקדיש אחרי שיר של יום, אחרי קווה, אחרי עלינו שבח, זה עוד 4, ויש לנו עוד אחד אחרי לנצח בנגינות, ועוד אחד אחרי שיר למעלות עושה עיניי. בקיצור, אתה יכול להפסיד את הקדיש שלפני הודו. אחרי עלינו, לפי המקובלים אין. לפי המקובלים אין. כן. אחרי עלינו, סליחה, לכן זה 12, סליחה. כן, נכון. אין אחרי עלינו, לכן זה 12, נכון. אז לפי הארי, בקדישים, אז נכון, יוצא, בכל זאת יש קדיש אחד ספר, זה אחרי למנצח בנגינות, ואחרי שיר למנצח, אין, הכל בדיוק. כן, 12 קדישים בדיוק, כל מי שאיחר, הגיע אחרי הודו, מצבו לא טוב.
אין בעיה, כדאי, אז כן, אני בכל מקרה, אם לא אתם מדברים קדיש, אם רוצים להתחיל בהודו, אז אומרים לכם לשבח, אתה משלים.
כן, זה... בסדר. נכון, יש תוספת. אבל אתה אומר את זה? אגרה לא, בגרה אין את זה. טוב, אז סיכמנו את העניין הזה, כמו שאתם רואים, מדוקדק בעצם מסתירה במשנה ברורה, שהוא סובר שיש הבדל בין הקדיש של הציבור לקדיש של היתום, ואם באנו לחוש לדברי קבלה, אז שיגיד את זה קטן עם גדול. אני לא יודע, מהשולחן ערוך קשה מאוד להוכיח, כי קשה להוכיח פה, כי השולחן ערוך שאומר יש למד זכות, אולי יתכוון רק לברכו. אגב, לדעת השולחן ערוך, אני אומר את זה היה מוסגר, לדעת... שמה? לא, צריך 10 גדולים. צריך 10 גדולים, השניים הקטן יכול להגיד שיש 10 גדולים. את הקדיש אומרים 10 גדולים, ב-10 גדולים. כן. סליחה, אינון. מפה הדיון לגבי הקדיש על ידי אישה. מכאן מתחיל הדיון. כי הרב עובדיה יוסף הוציא הרב עובדיה יוסף זה כוח עצום של תורה שאי אפשר לתאר, והוא ישב שבעה על אחיו השנה. אז הוא כותב בהקדמת הספר החדש שהוא הוציא, הוא ישב שבעה, למד מועד קטן, למד שכן הלכות אבלות, אמר נכתוב ספר. ואכן הוא כתב ספר של נדמה לי איזה 400 עמודים הלכות אבלות, ועל הכריכה שלו כתוב א'. זאת אומרת כרך א' של הלכות אבלות. שוב תופעה מיוחדת במינה. בספר הזה הוא כתב הלכה מחודשת שתמצא חן בעיני אנשים שרוצות להשמיע את קולם.